שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 283, ההיסטוריה של תרכובות מזון לתינוקות. שידור חוזר. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך. מהרכישה, דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא שנקסט אינשורנס היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. נקסט אינשורנס מגייסת לשורותיה מפתחי פרונט-אנד, בק-אנד, פול-סטאק ופרונט-אנד טים-לידרס, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. הפרק שתשמעו מיד ראה אור באוקטובר 2014 ועוסק בהיסטוריה של אחד ממוצרי הצריכה הרגישים והשנויים ביותר במחלוקת שתמצאו על המדף בסופרמרקט שלכם. כמה שנוי במחלוקת? אז אחת התגובות הראשונות שקיבלתי בזמנו אחרי שהפרק עלה לאוויר הייתה ממאזינה בשם אפרת שנזפה בי ובצדק על כך שלאורך הפרק אני משתמש במונח תחליף חלב במקום בתרכובת מזון לתינוקות, או תמל בקיצור, שהוא השם הרשמי והנכון יותר של המוצר הזה. המחשבה שיש תחליף לחלב אם, כתבה לי אפרת, או שמדובר במזון בלבד שאפשר להנדס במעבדה, היא מסר שיווקי של חברות התמל שעל לנו לאמץ. שנוי במחלוקת. כבר אמרתי. אז אפרת צודקת כמובן, בחרתי אז להשתמש בתחליף חלב, כיוון שמניסיוני כמעט אף אחד לא קורא להם לתחליפים האלה תמל, זה מונח שלרוב המאזינים פשוט לא אומר כלום. אז טעיתי או צדקתי, זה עניין של השקפה, אבל לשמחתי הפרק עצמו זכה להצלחה רבה, ובסוף הפרק אני אחזור אליכם עם עוד כמה הערות ותוספות חשובות שקיבלתי ממאזינים מאז שיצא הפרק לאור, כולל בין היתר מחקר מדעי מרתק שחשף מערכת יחסים חשובה בין האם שמפרישה חלב וחיידק שעוזר לשמור על בריאותו של הרך הנולד. נשתמע בצידו השני של הפרק. האזנה נעימה. אני זוכר את היום שבו הוצאנו את ביתי הבכורה מבית החולים. נוגה הייתה תינוקת חמודה בת 3 ימים, ואני ואשתי היינו שני הורים צעירים ומפוחדים עד אימה. עשינו קורס הכנה ללידה, אבל אף אחד לא הכין אותנו לרגע שבו נשאר לבד עם התינוקת. אני זוכר את המחשבות שעברו לי בראש בזמן שצעדנו במסדרונות בית החולים עם הסלקל בדרך אל המכונית שבחניה. זהו? ככה? הם באמת נותנים לי לצאת עם הילדה מבית החולים לבד בלי השכחה? זה לא רציני. אין לי מושג מה עושים. לתת לטירון כמוני אחריות על החיים של הילדונת הזו זה על גבול הרשלנות הפושעת. חלק ממני חשש שבכל רגע מישהו בבית החולים יבין איזו טעות איומה נעשתה כאן. כמעט ציפיתי לשמוע בכל רגע צעדי ריצה מאחוריי,
ואת איש ההבטחה צועק לי,
היי, אתה, לאן אתה חושב שאתה לוקח את התינוקת הזו? עצור במקום, תניח את הסלקה לרצפה ותרים ידיים באוויר.
אני חושב שהורים רבים מזדהים עם התחושות האלה. טיפול בתינוקות רכים כרוך במידה אדירה של אי-וודאות. אולי חם לתינוק יותר מדי, אולי קר לו, אולי יש לו פצע או פריחה שאני לא רואה, לישון על הבטן או על הגב, האם הוא רעב, יש לו גזים, ואיך חוגרים את מושב הבטיחות כמו שצריך לכל הרוחות. בשורה התחתונה, תינוק הוא מכונה עם צופר אחד ו-1,000 תקלות אפשריות. בים החששות, הדאגות והאי-וודאויות, תרכובות מזון לתינוקות, מוכרות גם בשמות פורמולה ותחליף חלב, הן אי של שפיות. קח בקבוק, מלא אותו ב-60 מיליליטר של מים נקיים, הוסף כף של אבקה, והכל יהיה בסדר, אחי. התינוק יהיה סווה, יקבל את כל המינרלים הדרושים לו כדי לגדול ולהתפתח, ואתה תוכל לישון בשקט בלילה. טוב, אולי לא לישון בלילה, אבל לפחות דאגה אחת ירדה לך מעלה. אבל למרות שמזון תינוקות הוא מוצר מועיל ושימושי, הוא גם נחשב לאחד מסוכי המזון השנויים ביותר במחלוקת. הרופאים והחוקרים שהיו מעורבים בפיתוח תחליפי חלב אם, עשו כן מתוך כוונה טובה לסייע לאמהות שלא היו מסוגלות להניק את ילדיהן. אבל הצלחת התחליפים יצרה דילמה בלתי צפויה, הציתה ויכוח לוהט ואמוציונלי והביאה לחרמות בינלאומיים. אז מה יש בה, באבקה המיובשת הזו, שמועיל אולי לתינוקות, אבל מצית מחול שדים סוער כל כך? הנקה הייתה מאז ומתמיד הדרך העיקרית והנפוצה ביותר להאכיל תינוקות, אבל אם האם לא הייתה מסוגלת להניק, הפתרון המקובל היה לזכור אישה מיינקת. אישה שהעניקה את העולה על תמורת תשלום הולם. החל מראשית המאה ה-19 עם זאת, חלה ירידה ברורה ועקבית בשימוש במיינקות באירופה ובארצות הברית. קשה לשים את האצבע על הסיבות לחוסר הפופולריות הפתאומי של המיינקות, ואולי היא קשורה בשינוי התרבותי שעבר על האוכלוסייה בעקבות האורבניזציה המהירה של אותה התקופה. היו אמהות שחששו שאם המיינקת סובלת ממחלה, בעיה מנטלית או אם היא סתם לא חכמה מספיק, התינוק יספוג במרכאות את הבעיות והתכונות השליליות האלה תעבורנה דרך החלב שינק. אמהות אחרות נרתעו מהאינטימיות שכרוכה בהעברה של נוזלי גוף מאישה זרה לתינוק שלך, תחושה שאני חושב שרובנו יכולים להזדהות עמה גם היום. כך או כך, האלטרנטיבה למיינקת הייתה בדרך כלל חלב פרה, עיזים וכולי, אך זו הייתה אלטרנטיבה גרועה. למרות שאיש עדיין לא ידע להצביע על מהות ההבדל שבין חלב אם וחלב פרה, היה ברור למדי שתינוקות שניזונו מחלב מהחי סבלו במקרים רבים מהתפתחות לקויה ומחלות רבות, ושיעור התמותה בקרב תינוקות אלה היה גבוה מאוד. כבר החל משנות ה-40 של המאה ה-19 החלו הרופאים להבחין בשיעורי התחלואה המטפסים אצל תינוקות שלא ינקו חלב אם, והחלו תרים אחר פתרונות חדשים. האירופאים והאמריקנים שחוו את השפעותיה הדרמטיות של המהפכה התעשייתית זה לא מכבר, החלו לקבל את המדע כמי שיכול להביא לשיפור אמיתי בחייהם של בני האדם. רבים האמינו שמזון מודרני שמבוסס על רעיונות מדעיים מתקדמים וייצור תעשייתי מתוחכם, עדיף מבחינה בריאותית על פני מתכונים מיושנים ואוכל שמכינים בבית בתנאים לא מבוקרים. אחד המדענים שגילם בדמותו את הרעיונות המתקדמים האלה לגבי מזון מודרני היה יוסטוס פון לייביג. לייביג היה כימאי מפורסם ומוערך מאוד שפיתח טכניקות חדשות לאנליזה של חומרים שונים ונחשב לאבי הכימיה האורגנית המודרנית. הוא גם עסק רבות בחקלאות, בדישון ובהנדסת מזון. ביתו של לייביג הייתה אחת מאותן נשים חסרות מזל שלא הצליחו להעניק את ילדיהן, ולייביג גייס את כל הידע הרב והניסיון שצבר כדי לסייע לה. מעט מאוד היה ידוע אז על הרכבו הכימי של חלב האם, אך אחת התכונות המוכרות שהפרידו בין חלב אנושי וחלב פרה, היה שחלב פרה חומצי מעט יותר מהחלב שלנו. בשנת 1867 יצר לייביג תערובת שהייתה מורכבת מחלב פרה, מים וקמח, והוסיף לה תרכובת מבוססת אשלגן שסתרה חלק מהחומציות שבחלב הפרה. הוא חינה את התערובת החדשה בשם מרק לתינוקות ושיווק אותה בכל רחבי אירופה. כיום אנחנו יודעים שהשוני בחומציות הוא רק חלק קטן ממה שמפריד בין חלב אם וחלב פרה, ושמרק התינוקות של לייביג לא היה בריא יותר מאשר רוב מתכוני הסבתא שהיו מקובלים לפניו. אבל המזון שלו זכה בכל זאת להצלחה אדירה, נמכר בכמויות גדולות מאוד באירופה ובארצות הברית, והפך את לייביג לאיש עשיר מאוד. הצלחתו של פון לייביג הביאה להקמתה של תעשייה שלמה. בתוך פחות מ-15 שנה הוקמו 27 חברות נוספות שייצרו תחליפי חלב אם מסחרים, רובם דומים למדי לזה של לייביג. אחד מאותם יצרני מזון תינוקות הראשונים היה רוקח שוויצרי בשם הנרי. כמו מדע הכימיה, גם הרוקחות חוותה באותם הימים פריחה נאה. הרוקחים היו הכימאים המעשיים שתרגמו את הידע החדש שחשפו המדענים למוצרים שכל אחד יכול לרכוש. בדומה לרוקחים רבים אחרים, הנרי לא עסק אך ורק ברקיחת תרופות. הוא גם מכר שמנים, אלכוהול, חומץ, לימונדה וצ'נים. כששמע הנרי על מרק התינוקות של לייביג, הוא הבין מיד את הפוטנציאל שטמון במוצר החדש ומיהר לחקות אותו. גם הוא, כמו יצרניות אחרות של מזון לתינוקות, נעזר במדע כדי להוכיח ללקוחותיו את יתרונות המזון שלו. ציטוט:
חלב שוויצרי מעולה ולחם מבושלים לפי השיטה החדשה שלי ומעורבבים ביחסים מדויקים מבחינה מדעית. יחד הם יוצרים מזון שיש בו כל מה שילד צריך.
סוף ציטוט. אחד הלקוחות הראשונים של הנרי היה תינוק שמסיבה כלשהי לא היה מסוגל לעכל את חלב אמו. הילד הזה כבר היה על ערש דווי והרופאים הרימו ידיים, אבל מזון התינוקות של הנרי עשה את העבודה וחיי התינוק ניצלו. הסיפור הזה, בשילוב העובדה שהמתכון שהגה הנרי היה קל יותר להכנה בבית מזה של לייביג, תרמו לכך שמזון התינוקות של הנרי זכה להצלחה במדינות רבות ברחבי אירופה. הנרי החליט להקים חברה והעניק לה את שם המשפחה שלו, נסטלה. סמל החברה היה סמל שליווה את משפחת נסטלה מזה דורות רבים. שתי ציפורים בתוך קן קטן. נסטלה הוא ליטל נסט. הצלחת מזון התינוקות הייתה הבסיס שעליו נבנתה חברת הענק הבינלאומית שאנחנו מכירים כיום, אך כפי שנבחח בהמשך, תחליפי חלב האם הפכו להיות 100 שנים מאוחר יותר קוץ כואב מאוד בישבנה של החברה הגדולה. יוסטוס פון לייביג, הנרי נסטלה וכמעט כל שאר יצרניות מזון התינוקות המסחרי במחצית השנייה של המאה ה-19, השתדלו מאוד ליצור את התחושה אצל לקוחותיהם שתחליפי החלב שלהם מבוססים על רעיונות מדעיים מוצקים ומומלצים בחום על ידי הממסד המדעי. בפועל עם זאת, לא היה שום קונצנזוס בקרב הקהילה המדעית לגבי הרכבו הרצוי של תחליף חלב שכזה, ואפילו להפך. המדענים התווכחו בינם ובין עצמם בשאלות הבסיסיות ביותר, כגון אילו חומרים כדאי שיהיו בתחליף החלב, באילו כמויות, והאם תחליף חלב מלאכותי יהיה בכלל מסוגל ביום מן הימים להוות תחליף של ממש לחלב אם טבעי. היו רופאים שחששו שתחליפי חלב מסחרים עשויים אפילו להזיק לתינוקות, מכיוון שלא היו מפוקחים ומבוססים על תקנות וכללים ברורים. אחד מאותם רופאים מודאגים היה דוקטור תומאס מורגן רוץ', רופא שנחשב לחלוץ בתחום רפואת הילדים. בשלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 פעל רוץ' באופן נחרץ כדי לבסס חוקים וכללים מוגדרים היטב לגבי הרכב תחליפי החלב. הוא כתב כך:
נראה שכמעט ואין צורך להסביר מדוע הסמכות לקבוע חוקים עבור מזון תינוקות צריכה להיות של הממסד הרפואי, ולא של בעלי הון שאינם רופאים. ובכל זאת, כשאנו סוקרים את ההיסטוריה של תחליפי החלב, התפקיד שמשחק רופא המשפחה בקביעת תזונת התינוק ביחס למזונות המסחריים שממליצה האחות, הוא קטן עד כדי השפלה, ואל לנו לסבול זאת עוד.
השיטה שהגה רואוץ' כונתה שיטת האחוזים. הרעיון הבסיסי של שיטת האחוזים היה ערבוב של מרכיבים שונים, חלב, מים, שמנת, סוכר, דבש ועוד, על פי נוסחה מדויקת שמותאמת לגילו ולמשקלו של הרך הנולד. זה המקור לכינוי פורמולה של תחליפי החלב בימינו. ההקפדה הנוקשה על ערבוב של מרכיבים באחוזים נכונים לפי גיל ומשקל, הפכה את השיטה של רואוץ' למורכבת למדי. הטבלאות שהגדירו אילו רכיבים צריך להכיל תחליף החלב ובאילו יחסים יש לערבב אותם, הסתראו על פני דפים רבים, והרופאים המציאו כל מיני שיטות ונוסחאות אלגבריות כדי לזכור את היחסים השונים של רכיבי התערובת. כפי שניסח זאת אחד הרופאים באותה התקופה,
שיטת האחוזים הפכה להיות מורכבת ומסובכת עד שחלק מהמאמרים נראו דומים באופן מפחיד למאמרים במתמטיקה או אסטרונומיה. זה הפך להיות כאב ראש אדיר לכולנו.
אך למרות המורכבות הגבוהה של שיטת האחוזים, היא זכתה בתחרות על לב האימהות, ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 הייתה פופולרית יותר מתחליפי חלב המסחריים. שיטת האחוזים נתפסה כבריאה יותר מתחליפי המזון המסחריים, ובמקרים רבים היה זול יותר להכין את התערובת בעצמך לפי הנוסחה, מאשר לקנות תערובת מוכנה מראש בחנות. אך למרות כל הכוונות הטובות של רואוץ' ועמיתיו, תחליף החלב שהופק בשיטת האחוזים עדיין לא היה טוב מספיק. תינוקות שניזונו בתחליפי חלב סבלו משיעור גבוה בהרבה של מחלות חיידקיות וקשיי התפתחות בהשוואה לתינוקות יונקים. עדיין היה חסר ידע בסיסי מאוד לגבי הרכבו של חלב האם האנושי, כדי שניתן יהיה למצוא לו תחליף הולם. כל תחליף חלב צריך שיהיה לו בסיס, הנוזל שאליו מוסיפים את שאר התוספים והוויטמינים החיוניים לתינוק. יש מגוון של בסיסים אפשריים, ממים ועד חלב עזים, אבל המועמד הטבעי ביותר היה לרוב חלב פרה, החלב הזול והזמין ביותר עבור מרבית האוכלוסייה. השאלה העקרונית הייתה כמובן, מהם ההבדלים הבסיסיים בין חלב פרה וחלב אנושי? קל לראות שחלב אם דליל יותר מחלב פרה וגם מעט יותר מתקתק ממנו. זו הסיבה שרבים מתחליפי החלב המסחריים במאה ה-19 היו מושתתים על חלב פרה מדולל במים בתוספת מעט סוכר. לרופאים היה ברור שיש הבדלים נוספים מהותיים יותר בין שני סוגי החלב, שכן חלק מהילדים שניזונו מחלב פרה סבלו מהתייבשויות מסוכנות, אלרגיות ודימומים. החל מראשית המאה ה-20 החלו החוקרים מקדישים יותר ויותר מאמצים בניסיון להבין את ההבדלים שבין חלב פרה וחלב אנושי, ובפרט להגדיר טוב יותר את האופן שבו צריך לשנות את חלב הפרה ולאבד אותו, כך שיהיה דומה יותר לחלב אם. אחת השאלות המרכזיות הייתה, האם כדאי להרתיח את חלב הפרה? במשך שנים רבות רווחה הדעה בקרב הרופאים בארצות הברית שחלב שעבר חימום, בין אם כחלק מתהליך פסטור או הרתחה סתם, מאבד חלק מהחומרים החיוניים שבו, ותינוקות שאוכלים חלב מחומם נמצאים בסיכון גבוה ללקוט בצפדינה. כפי שציינתי קודם, כמה אנחנו יודעים שצפדינה היא תוצאה של מחסור בויטמין C ולא קשורה לחימום החלב, אבל האמונה השגויה הזו הביאה לכך שבמשך עשרות שנים קיבלו התינוקות בארצות הברית חלב שלא עבר הרתחה, ולכן היו חשופים יותר למחלות וזיהומים חיידקיים. בשנת 1910 נסע רופא ילדים אמריקני בשם ג'וזף ברינמן לגרמניה להשתלמות מקצועית. בזמן שהייתו שם הבחין ברינמן בשוני בולט בין תחליפי החלב הגרמניים והאמריקניים. הגרמנים, בניגוד לאמריקנים, נהגו כמעט תמיד להרתיח את חלב הפרה לפני השימוש, ולא רק הם, הרתחת החלב הייתה נפוצה באירופה כולה. ברנימן שאל את עצמו אם אולי החשש הנפוץ בארצות הברית מפני הסיכונים שבהרתחת החלב מוגזם. ברנימן גם ידע על הבדל מסקרן נוסף בין תינוקות אמריקנים וגרמנים, או ליתר דיוק בצואה שלהם. אצל תינוקות אמריקנים שניזונו מתחליפי חלב, הכילה הצואה כמות גבוהה של קרישי חלב, גושים קטנים של חלבון שהגוף לא הצליח לעכל. התופעה הזו לא נצפתה כלל אצל התינוקות הגרמניים. ברנימן שאל את עצמו אם ייתכן והרתחה מונעת את קרישי חלב בצואה. כדי לבחון את העניין, ברנימן נתן לארבעה תינוקות בריאים תחליפי חלב, שניים עם חלב מורתח ושניים עם חלב גולמי שלא עבר חימום. בתוך זמן קצר הוא הבחין שקרישי חלב בצואה מופיעים אך ורק אצל תינוקות שאכלו חלב גולמי, ושברגע שהחלו לאכול חלב מורתח, הם נעלמו. ברנימן הבין שעלה על משהו חשוב. המצאותם של קרישי חלב בצואה מהווה עדות לבעיה כלשהי בעיכול, ויתכן שהרתחת החלב היא חלק חיוני מתהליך שצריך חלב הפרה לעבור כדי להפוך אותו לדומה יותר לחלב אנושי. ברנימן החליט לבחון את העניין לעומק. ב-1913 מצא בחור צעיר ובריא שניחן ביכולת מופלאה ושימושית מאוד. לפחות עבור רופא הילדים בכל אופן. הוא היה מסוגל להקיא בכל רגע שרצה בכך. ברנימן נתן לו לשתות סוגים שונים של חלב, וביקש ממנו להקיא אותם בחזרה כעבור זמן מה, כדי לבחון את החלב המעוקל למחצה. ברנימן התכוון להיעזר בבחור רק לשם שני ניסויים בלבד, אבל כפי שניסח זאת, התהליך היה קל כל כך, התוצאות מעניינות כל כך, והנסיין כל כך נכון לעזור, עד שהשניים המשיכו לעבוד יחד במשך מספר שנים. אחרי יותר מ-100 הקאות של חלב מבושל, גולמי, מדולל ומגוון של תחליפי חלב מסחרים, ברנימן היה מסוגל לטעון במידה גבוהה של ודאות שחלב שעבר חימום קל יותר לעיכול עבור בני האדם מחלב גולמי. הוא לא רצה לטעון בפה מלא שחלב מורתח בריא יותר עבור תינוקות מאשר חלב גולמי, אבל הוא ציין שאין הבדלים משמעותיים בשכיחות של צפדינה בקרב ילדים משני צידי האוקיינוס, ומכאן שאין סיבה שלא להעדיף חלב שעבר הרתחה. למרבה האירוניה, חלב מורתח שכזה היה זמין לציבור האמריקני על מדפי החנויות כבר מאז אמצע המאה ה-19, אפילו לפני תחליף החלב המסחרי הראשון של יוסטוס פון לייביג. חלב מעודה, evaporated milk, הוא חלב שעבר חימום ואיבד כ-60% מתחולת המים שבו. המוצר המתקבל הוא משחה לבנה וסמיכה, דומה לחלב מרוכז שניתן למצוא בחנויות בימינו, אבל ללא תוספת הסוכר שמאפיינת את החלב המרוכז. חלב מעודה מצטיין בחיי מדף ארוכים בהרבה מאלו של חלב רגיל, וזה היה מקור הצלחתו בעידן שלפני המקרר הביתי. כאשר איששו מחקרים נוספים את טענותיו של ג'וזף ברנימן בשנות ה-20 של המאה ה-20, האימהות האמריקניות גילו מחדש את החלב המעודה.
Quite a few, and yet there's still another use, and perhaps this is the most important one. You see, carnation is the milk millions of babies have been raised on. Yes, sir, it's the milk that has given millions of youngsters a fine, healthy start in life.
אם מוסיפים לחלב המעודה את המים שהוצאו ממנו בתהליך האידוי, מקבלים שוב את החלב הנוזלי המקורי, ובו אפשר להשתמש כבסיס לתחליף חלב לתינוק. תהליך האידוי חיסל את מרבית החיידקים והזיהומים שהיו בחלב מחד, ומידך ריכך ופירק חלק מהחלבונים שבחלב המקורי, וכך הפך אותו קל יותר לעיכול עבור התינוקות. בנוסף, חלב מעודה היה זול למדי ולא דרש קירור, ויתרונות אלה הביאו לכך שהחל משנות ה-30 של המאה ה-20 הפך החלב המעודה לבסיס המועדף עבור תחליפי החלב הביתיים.
Babies everywhere, babies like this little fellow here, are gaining in weight and growing stronger and healthier every day. Each day developing as babies should develop, each day gaining that weight, good, healthy, solid weight. So it's really no accident that so many babies are raised on carnation, nor is it an accident that 8 out of 10 mothers who use carnation say their doctor recommended.
ההתקדמות המדעית בעשורים הראשונים של המאה ה-20 הביאה עימה סוף סוף גם הבנה טובה יותר של ההבדלים בין חלב פרה וחלב אנושי. למשל, אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין השניים הוא בתחולת החלבון של החלב, שנובע מהעובדה הבסיסית שקל מאוד לשכוח אותה לפעמים, והיא שחלב פרה הוא החלב הבריא ביותר עבור העגל. בהכללה גסה, חלב פרה וחלב אם מכילים שני סוגי חלבונים, קזאין ווי. קזאין הוא החלבון שממנו עושים גבינה, וווי נמצא בעיקר במים שנותרים אחרי תהליך יצירת הגבינה, ושניהם מכילים חומצות חיוניות לגוף. בחלב פרה, כ-80% מהחלבונים הם מסוג קזאין והשאר ווי, בעוד שבחלב אנושי היחס הוא כמעט הפוך. כ-70% מסוג ווי והשאר קזאין. זאת ועוד, למרות שהשם ווי זהה, הרכבו של סוג חלבון זה בפרה ובאדם שונה, והווי הקיים בחלב הפרה גורם לא אחת לתגובה אלרגית ודימומים במערכת העיכול של התינוק. הבדלים אלו לכשעצמם הופכים את חלב הפרה ללא מתאים עבור תינוקות, אבל הם הופכים להיות אפילו יותר משמעותיים כשלוקחים בחשבון את כמות החלבון הכללית שבתוך החלב. כל הורה יספר לך כמה מהר גדלים הילדים. בקושי הספקת לבלות שנתיים ללמד אותם לדבר וללכת, והופ, כבר צריך לבלות עוד 16 שנים ללמד אותם לשבת ולשתוק. אבל בכל זאת, עגלים של פרות גדלים הרבה יותר מהר מתינוקות אנושיים, וזו הסיבה שבחלב פרה יש הרבה יותר חלבון מבחלב אם. אם בכוס חלב אם יש 2.5 גרם חלבון, בחלב פרה יש כמעט 8 גרם. התכולה הגבוהה של חלבון בחלב הפרה הופכת את ההבדל בריכוזי הקזאין והווי למשמעותי יותר, שכן תינוק שניזון מחלב פרה מקבל כמות גבוהה בהרבה של קזאין וווי מזו הרצויה לו. חלבונים עוטפים אלה גורמים לבעיות עיכול, אלרגיות ודימומים נסתרים בדרכי המעיים. הבדל מהותי נוסף בין חלב אם וחלב פרה הוא בתכולת מינרלים מסוימים. חלב פרה למשל דל מאוד בברזל החיוני להתפתחות התינוק. מצד שני, הוא עשיר מדי באשלגן ובנטרן. הכמות העודפת של המינרלים האלה מטילה עומס על הכליות הלא מפותחות של התינוק, שצריכות לייצר שתן רב יותר כדי לפלוט אותם עד כדי סכנת התייבשות של התינוק. ככל שלמדו הרופאים על ההבדלים שבין חלב פרה וחלב אם, הלכה והתבררה העובדה שגם חלב מעודה, למרות שהוא היה נוח יותר לעיכול מחלב גולמי, לא יכול להוות תחליף הולם לחלב אם. תהליך העידוי לא משנה את תכולת החלבונים ולא פותר את המחסור או העודף במינרלים. ובכל זאת, הידע ההולך ומצטבר אפשר לחוקרים לפתח בהדרגה דרכים לאבד את החלבון כדי להפוך אותו לדומה יותר לחלב אם. שינוי כמויות ויחסי החלבונים, שינוי כמות השומן בחלב, הוספת מינרלים חסרים ועוד. כתוצאה מכך, בשנות ה-50 של המאה ה-20 כבר שררה בקרב הרופאים תחושה שהם מבינים בצורה טובה מהם החומרים החיוניים שתחליף חלב חייב להכיל ובאלו יחסים כדי לאפשר לתינוק להתפתח כהלכה. נוסף על כך, ידע זה אפשר לרופאים להגדיר את הדרישות מתחליף החלב כך שתערובת סטנדרטית אחת תתאים לכמעט כל התינוקות בחודשי החיים הראשונים, פרט למקרי קצה נדירים יחסית, וכך עבד הכלח על שיטת האחוזים המורכבת והמסובכת שגרמה גם לרופאי הילדים להרטיב בלילה.
שרגא ברוש, תעשיין ישראלי ותיק ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל. בעשור האחרון התעשייה הישראלית עוברת משבר מסוים. מה קרה בתעשייה בעשור האחרון?
מה שקרה בתעשייה זה בבואה של מה שקורה בציבור. המנהיגים שלנו אומרים לנו, יוקר המחיה זה הדבר המרכזי. וכאשר אנחנו עוסקים ביוקר המחיה, תמיד נוכל למצוא משהו יותר בזול באיזושהי מדינה, בבנגלדש, בטורקיה, במקום אחר. אנחנו כל השנים פיתחנו תעשייה איכותית, ובאמצעותה אנחנו מתחרים בכל העולם. ברגע שהישראלי רוצה רק בזול ולא מעניין האיכות, התוצאה היא של 35% מאיתנו יש היום קווי ייצור בחול ולא בארץ. התוצאה היא שבארבע שנים האחרונות לא נקלטו עובדים, לא רק בתעשייה, בכלל בענפים היצרניים, לא במלונאות, לא בבניין, לא בחקלאות ולא בתעשייה. ואנשים מעדיפים לעבוד בשירותים ובשירות הציבורי. ואולי אתם לא יודעים, אבל כ-18,000 מפעלים נסגרו בישראל בעשור האחרון. זו סכנה גדולה מאוד לעתיד הכלכלי של מדינת ישראל.
איך זה משפיע על הצמיחה בישראל?
וזה ישפיע על הצמיחה, כי היום אנחנו בשנים האחרונות נהנים מצמיחה רגעית, מזה שאנשים קונים מכוניות בליסינג, מזה שאנשים לוקחים הלוואות בבנקים וקונים ריהוט חדש הביתה. אנחנו לא מייצרים צמיחה ברת קיימה, כלומר אנחנו לא מקימים מפעלים כאלה שנותנים עתיד לעשור הבא ולעשור שאחריו. זה בדיוק מה שאבות המדינה בזמנו וגם מנהיגי המדינה בהתחלה הבינו, שעל מנת לייצר פה עצמאות כלכלית אנחנו חייבים לייצר תעשייה ישראלית מתקדמת, מוצלחת, איכותית, שתתחרה בהצלחה בסחורות שמגיעות מהעולם. אבל אנחנו לא קידשנו את המחיר, אנחנו רוצים להגדיל את הפריון, אנחנו רוצים לייצר מוצרים יותר טובים, ואנחנו רוצים שהישראלים יעריכו גם את האיכות ולא רק את המחיר.
תודה רבה בינתיים. לכם המאזינים אני אומר שכדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, ואיך אפשר לפתח, לעודד את התעשייה המקומית הזו, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
בחזרה אל הנרי נסטלה והחברה שהקים בשוויץ בשנת 1866. זמן לא רב לאחר הצלחת מזון התינוקות של נסטלה, גילה שכן של הנרי, בחור בשם דניאל פטר, שאם מערבבים חלב ואפקת קקאו, מקבלים שוקוטעים. פטר שילב כוחות עם נסטלה כדי לשכלל ולשפר את תהליך הייצור שלו, והשוקו ומזון התינוקות הפכו את נסטלה לחברה מצליחה. הנרי נסטלה הצליח לפרוש לגמלאות בשנת 1875, ויזם אחר רכש את החברה אך הותיר את שמה המקורי. בשנת 1905 התאחדה נסטלה עם חברה גדולה נוספת שעסקה במוצרי חלב, והמיזוג הזה העניק לה את המשאבים כדי להרחיב את פעילותה לכל רחבי העולם. לאחר מספר שנים קשות, בתקופת מלחמות העולם, נוסף מוצר חשוב לסל המוצרים של החברה, קפה נמס. ההצלחה האדירה של הקפה הנמס הזניקה את נסטלה לגבהים חדשים, וכיום עומד היקף המחירות של החברה על כמיליארד דולר בשנה. בשנות ה-50 זיהתה נסטלה, כמו מספר חברות נוספות, את ההזדמנות המפתה שנוצרה בתחום תחליפי החלב. בידי המדענים היה כעת הידע הדרוש כדי ליצור תחליף חלב טוב, זול יחסית ומתאים לאוכלוסייה רחבה של תינוקות. במילים אחרות, מוצר בעל פוטנציאל מסחרי מובהק. נסטלה וחברות אחרות יצאו בקמפיינים שיווקיים כדי לשכנע אמהות לנטוש את תחליפי החלב המבוססים על חלב מעודה שמכינים בבית, ולהמיר אותם בתחליפי החלב המסחרים שלהן. קמפיינים אלה זכו להצלחה רבה. למרות שהכנת תחליף חלב בבית היא לרוב האפשרות הזולה יותר, עדיין מדובר בטרחה לא מבוטלת. יש לרכוש את החלב המעודה ושאר חומרי הגלם ולערבב אותם בעצמך. תחליפי החלב המסחריים מגיעים בדרך כלל כתרכובות נוזליות מרוכזות או כאבקה. בשני המקרים יש רק להוסיף מים והתערובת הסופית מוכנה. הנוחות במקרה הזה ניצחה את השיקול הכלכלי הקר, ותחליפי החלב המסחרים דחקו את רגליהם של תחליפי החלב הביתיים עד ימינו. אבל הקלות ונוחות ההכנה שהציעו תחליפי החלב המסחרים, יחד עם רמת הביטחון הגבוהה שמדובר במזון בריא עבור התינוק, יצרו בעיה בלתי צפויה. לכל אורך עשרות השנים שבהם עמלו חוקרים ורופאים כדי לפתח תחליף חלב טוב ובריא, הנחת היסוד המשותפת לכולם הייתה שיהיה תחליף החלב טוב ככל שיהיה, הנקה הייתה, הינה וכנראה שלעולם תהיה דרך ההזנה הטובה והבריאה מכולן. תחליפי החלב נועדו כדי לפתור בעיה ספציפית, להציל תינוקות שאימותיהם לא היו מסוגלות להעניק אותם מסיבה כלשהי. אף אחד לא טען ולא התכוון לטעון שתחליף חלב יכול או צריך להחליף חלב אם אם הוא זמין. אך בה בעת, הביטחון שחשו הרופאים בתחליפי החלב המתקדמים דרבן אותם להמליץ לאימהות להשתמש בהם גם במצבים פחות מובנים אליהם. למשל, במקרים שבהם האם המניקה אינה מקפידה על דיאטה מאוזנת, או אם היא סובלת מכאבים בזמן ההנקה. אחרי הכל, האחריות של הרופאים היא כלפי חייו ובריאותו של הרך הנולד. אף אחד לא רצה לקחת סיכון שתינוק לא יתפתח כמו שצריך בזמן שתחליף חלב ראוי זמין במרחק נגיעה. בשנות ה-70 של המאה ה-20, אם כן, נוצר מצב שאיש לא התכוון אליו. אם בשנות ה-30 של המאה ה-20, למעלה מ-70% מהאנשים האמריקניות הניקו את התינוקות שלהם במשך ששת החודשים הראשונים לחייהם, הרי שבשנות ה-70 פחות מרבע מהאנשים הניקו בשבוע הראשון, ורק 14% מהן הניקו בשלושת החודשים הראשונים. הסיבות לחוסר ההנקה מגוונות, ואני מניח שרוב האימהות בימינו מכירות אותן ומזדהות עימן. הנקה כרוכה לעתים בכאבי גודש ורגישות בפתמות, התארטלות בפומבי, חוסר שינה ואינוחות דומה. במקרים רבים הנקה לא מסתדרת עם אורח החיים של האישה המודרנית שמתחזקת קריירה תובענית במקביל לתפקידה בתא המשפחתי. השינוי התרבותי שחל בחברה המערבית במאה ה-20, נוסף למסר הכפול מצד הממסד הרפואי והקמפיינים השיווקים המוצלחים של יצרניות המזון, הביאו לכך שהנקה כבר לא הייתה ברירת המחדל. מדינות העולם השלישי הן שווקים מפתים עבור חברות המייצרות תחליפי חלב. בעוד שבעולם המפותח שיעורי הילודה רק הולכים וקטנים, מספר התינוקות במשפחה הממוצעת באפריקה או בדרום מזרח אסיה עדיין גבוה למדי, והפוטנציאל להתרחבות עסקית באזורים האלה עדיין לא מוצע עד תום. עד לפני כמה עשרות שנים לא היה ביקוש מצד האוכלוסייה בעולם השלישי לתחליפי חלב. רוב הנשים מן הסתן אפילו לא ידעו שהמוצר הזה קיים וזמין בעולם המערבי. החל משנות ה-60 וה-70 החלו חברות המזון להשקיע מאמצי שיווק ניכרים כדי להכיר לאוכלוסייה במדינות המתפתחות את תחליפי החלב שלהן. במקביל, החלו גופים חברתיים וארגוני בריאות להעניק תשומת לב רבה יותר לנעשה בתחום הזה גם בעולם השלישי. ארגונים אלה הזהירו מפני עלייה בתחלואה של תינוקות במדינות העולם השלישי והפנו אצבע מאשימה אל יצרניות תחליפי החלב. נקודת המפנה בקמפיין החברתי חלה בשנת 1974 בעקבות פרסומו של אלון בשם רוצחי התינוקות, The Baby Killers, שהוציא לאור ארגון חברתי בריטי ושהופנה באופן ספציפי כנגד חברת נסטלה. לטענת כותבי האלון, השיווק האגרסיבי שהפעילה נסטלה במדינות המתפתחות מביא למותם של אלפי תינוקות בכל שנה. הכיצד? תחליפי החלב, טענו מתנגדיה של נסטלה, הם אולי מוצרים שמתאימים לאורך החיים המערבי, אבל לא לאורך החיים ולמצב הכלכלי ששורר במדינות העולם השלישי. אם המים שמוסיפים לאבקה או לתרכיז מזוהמים, כפי שקורה במקרים רבים במדינות המתפתחות, התינוק עשוי לקות בזיהום חמור. אמהות שלא יודעות קרוא וכתוב, לא תמיד מסוגלות לעקוב אחר הוראות ההכנה של המזון. במשפחות עניות נוהגים לעתים לדלל את האבקה או התרכיז בכמות מים גבוהה יותר מהמומלץ, ושאותה כמות אבקה תספיק ליותר זמן. התוצאה, הליבה מתנגדיה של נסטלה, היא שיעור גבוה של מחלות מסוכנות ותת-זונה בקרב תינוקות שניזונים מתחליפי מזון, וכל זאת בזמן שהמזון הטוב ביותר והבריא ביותר עבור התינוק זמין בדדיהן של האימהות כבדרך הטבע. כותבי העלון תיארו לשיטתם את שיטת השיווק האגרסיבית של נסטלה במדינות העולם השלישי. לטענתם, החברה נהגה להעניק מתנות לרופאים ולאחיות כדי שימליצו לנשים להשתמש בתחליפי החלב, ולשלוח אנשי שיווק במסווה של אחים ואחיות כדי להעניק לנשים לאחר לידה דוגמיות של תחליפי חלב. השימוש בדוגמיות גורר אחריו תלות, שכן אישה שמפסיקה להעניק לתקופה מסוימת עשויה להתייבש במרכאות, ואז אין לה ברירה אלא לרכוש את תחליף המזון היקר. בקמפיינים השיווקיים שלה ניצלה נסטלה את רצון הנשים במדינות המתפתחות להידמות לנשים המתקדמות של העולם המערבי, כדי לשכנע אותם לנטוש את ההנקה הבריאה ולהחליף אותה בתחליף חלב נחות ומזיק. ודאי שמתם לב שהרבתי להשתמש במילים כמו לטענתם ולשיטתם, כשהבאתי את טענותיהם של הארגונים החברתיים. הסיבה לכך היא שהחברה מעולם לא הודתה בשימוש בטכניקות השיווקיות האלה, ואפילו זכתה בתביעת דיבה שהגישה ב-1976 כנגד מפיצי העלון המשמיץ. אבל הניצחון בבית המשפט התברר כניצחון חסר תועלת. למרות שפסק לטובתה של נסטלה, השופט גם דחק בחברה לשנות את שיטת השיווק שלה מן היסוד. מתנגדיה של נסטלה ראו בדבריו של השופט אישוש מוסרי לטענותיהם והמשיכו במאבקם כנגד החברה. בשנת 1977 הכריזו מספר ארגונים חברתיים ודתיים אמריקנים חרם על מוצריה של נסטלה. שיתוף הפעולה בין הארגונים אפשר להם להפעיל לחץ יעיל על המחוקקים, והסנאט קיים דיון פומבי בנושא שיווק תחליפי החלב. החרם התפשט למדינות רבות ברחבי העולם, וראשיה של נסטלה הגיעו למסקנה שכדאי לשים לעניין סוף. בשנת 1984 נפגשו נציגיה של החברה עם יוזמי החרם והגיעו לפשרה. נסטלה תשנה את דרכיה ותפסיק להשתמש בטכניקות שיווק אגרסיביות, ובתמורה יופסק החרם. אך 4 שנים מאוחר יותר הכריזו מתנגדיה של נסטלה שהחברה לא עמדה בהתחייבויותיה ולא שינתה את דרכיה, ולכן החזירו את החרם לתוקף, והוא שריר ותקף גם בימינו, לפחות על הנייר. קשה לדעת עד כמה השפיע החרם על נתוני המחירות של נסטלה, אפילו כשהיה בסיאו בשנות ה-70 וה-80. אך ללא ספק מדובר בפגיעה חמורה בתדמיתה של החברה הגדולה. עד היום, יותר מ-40 שנה אחרי פרסום העלון רוצחי התינוקות, חיפוש באינטרנט אחר המונחים פורמולה לתינוקות ונסטלה מעלה בעיקר כתבות ודיונים שעוסקים בחרם ובביקורות זוהמות על התנהלותה של החברה. לחרם על נסטלה כן הייתה השפעה מהותית עם זאת בקביעת סדר היום של ארגוני הבריאות הבינלאומיים. בעקבות החרם החליטו ארגון הבריאות העולמי ויוניסף, ששייך לארגון האומות המאוחדות, על יוזמה בינלאומית לעידוד הנקה בבתי חולים. כיום יש למעלה מ-15,000 בתי חולים ברחבי העולם העונים להגדרה של ידידותי לתינוקות. הם עומדים בשורת כללים כמו עידוד וחינוך אימהות יולדות לחשיבות ההנקה, ואי חלוקה של תחליפי חלב בחינם במחלקת היולדות. ומה קורה בישראל? עד שנת 2003, גם האימהות הישראליות היו חלק ממגמה ברורה בעולם המערבי לוותר על הנקה לטובת תחליפי חלב. על פי כתבה בעיתון הארץ, רק 1/3 מהאימהות הניקו את ילדיהן עד גיל 6 חודשים. אבל המגמה הזו קיבלה תפנית פתאומית בעקבות אחת הטרגדיות המפורסמות והעצובות שראו לנו כאן. בחודש אוקטובר שנת 2003 הגיעו מספר פעוטות לבתי חולים שונים ברחבי הארץ עם תסמינים משונים ולא מוסברים כמו פרקוסים, ריצוד לא רצוני של העיניים ואפתיה. תסמינים אלה העידו על פגיעה נוירולוגית חמורה, אבל הרופאים לא הצליחו להבין את מקורה. העובדה שהתינוקות החולים הושפזו במספר בתי חולים שונים, מנעה מהרופאים להבין שמדובר ביותר מבעיה נקודתית בלבד, אך ב-5 בנובמבר הגיעו לבית החולים שניידר באותו הזמן 4 תינוקות עם אותם התסמינים. כעת הבינו הרופאים שיש כאן משהו מחשיד ותחקרו את ההורים המודאגים. מסתבר שכל ארבעת התינוקות ניזונו מתחליף חלב בשם סופר פורמולה צמחית מתוצרת חברת רמדיה. תחליף החלב המדובר היה מבוסס על סויה, והיה מיועד לילדים בעלי רגישות מיוחדת לחלבון שבחלב פרה. לכולם היה ברור שאין כאן יד המקרה, ובית החולים דיווח על האירוע למשרד הבריאות שהוציא הנחיה בהולה ומיידית להפסיקו למכור את תחליף החלב המדובר ולא לתת אותו לילדים. דחיפות ההודעה הייתה כזו שהיא הופיעה עוד באותו היום בכל כלי התקשורת במדינה, ורבנים חרדיים אישרו לציבור שלהם לשבור שבת ולהשתמש בטלפון ובכלי רכב כדי להזיר את כל המשפחות שיש להן תינוקות. הגורם למחלה המסתורית זוהה, אבל איש עדיין לא ידע להסביר מהי אותה מחלה וכיצד אפשר לטפל בה. באותו הזמן ממש שכב פעוט מורדם ומונשם עם אותם תסמינים נוירולוגיים בבית החולים איכילוב. הרופאה שטיפלה בו, דוקטור אביבה פטל, הפכה במוחה כדי לנסות ולהבין את מקורם של התסמינים המשונים. הניחוש הראשון שלה היה שמדובר אולי בגידול סרטני, אך כששללו תוצאות הבדיקות את האפשרות הזו, הבינה שעליה לחפש בכיוון שונה לגמרי. לפתע הפזיקה במוחה של הרופאה הברקה. התסמינים שהפגין התינוק, פרקוסים, אפתיה וריצוד העיניים, הזכירו למחלה שהכירה דווקא אצל מבוגרים, בריברי. בריברי נגרמת כתוצאה ממחסור בויטמין בשם תיאמין, שמוכר גם בשם B1. תיאמין הוא ויטמין חיוני שיש לו חלק חשוב בתהליך הפקת האנרגיה בגוף. בלעדיו גופנו מאבד חלק ניכר מהיכולת להפיק אנרגיה מסוכרים. חלק מהמערכות בגוף מסוגלות לפצות על החוסר הזה על ידי פירוק שומנים וניצול האנרגיה שהצורה בהם, אבל מערכת העצבים בפרט לא מסוגלת לעשות כן, ולכן היא פגיעה במיוחד לחוסר בתיאמין. בריברי נחשבת למחלה מסוכנת מאוד, שכן אם לא מטפלים בה היא עלולה להסתיים במקרים רבים בתרדמת ומוות, אבל למרות שבריברי הייתה נפוצה בעבר הרחוק, היא נחשבת לנדירה יחסית בעידן המודרני. אפשר למצוא אותה בעיקר אצל אלכוהוליסטים, שכן צריכה גבוהה של אלכוהול מפחיתה את ספיגת התיאמין בגוף. אבל אין סיבה שילד שנהנה מתזונה תקינה יסבול מחוסר בתיאמין. באותו הרגע הבינה דוקטור פטל שתזונה היא מילת המפתח. היא שאלה את ההורים והבינה שהילד ניזון מתחליף חלב צמחי של רמדיה. פטל החליטה להזריק לילד מנה של תיאמין, ובתוך שעות ספורות חל שיפור דרמטי במצבו של הפעוט. הוא הפסיק לבכות, לפרקס ולהקיא, והחל לאכול. פטל יצרה קשר מיידי עם אנשי משרד הבריאות שהעבירו את המידע החדש לכל שאר בתי החולים. עשרות תינוקות שחייהם היו על כף המאזניים זכו לזריקת תיאמין וניצלו. אבל לא כל התינוקות היו ברי מזל. ארבעה ילדים נפטרו ועוד 12 סבלו מנזקים חמורים ובלתי הפיכים כמו פיגור שכלי, אפילפסיה ובעיות מוטוריות. חקירה העלתה שורה של תקלות איומות וחסרות מזל בתהליך ייצור תחליף החלב. התרכובת של הפקת הסופר פורמולה הצמחית פותחה על ידי חברת רמדיה, אבל יוצרה בגרמניה על ידי חברה בשם הומנה. אנשיה של הומנה החליטו מיוזמתם שלא להוסיף ויטמין B1 לתרכובת, שכן האמינו בטעות שיש מספיק ויטמין באופן טבעי בסויה. ההחלטה הועברה לרמדיה, אך שם לא ייחסו לה חשיבות כלשהי. בבדיקות המעבדה השגרתיות שנעשו לתרכובת נפלה טעות, ואלו הראו כמות גבוהה בהרבה של B1 מזו שהייתה בפועל במזון. בעקבות החקירה נפתחו משפטים פליליים ואזרחיים כנגד בכירים ברמדיה ובמשרד הבריאות שהיו אמורים לפקח על הכנת התרכובת. חלק מהמואשמים הורשעו ברשלנות ונידונו לעונשים שונים. פרשת רמדיה הביאה באופן טבעי להגברת המודעות בקרב הציבור הישראלי לבעייתיות שבשימוש לא הכרחי בתחליפי חלב, ושיעור ההנקה בארץ עלה לכ-50%. הפרשה גם עוררה דיון ציבורי נוקב לגבי הלגיטימיות של השימוש בתחליפי החלב. במרכז הדיון עומדת תופעה שמוכרת, אני מאמין, לכל מי ששהה במחלקת יולדות של בית חולים גדול בישראל בשנים האחרונות. חלוקה של תחליפי חלב מסחרים בחינם ליולדות, שכזכור עלולה להביא לתלות בתחליפי החלב אם הבקטריה מאבדת את היכולת להניק בעקבות ההפסקה הקצרה ברצף ההנקה. על פי דיווח עיתונאי בידיעות אחרונות, יצרניות תחליפי החלב שילמו עד לא מכבר כ-40 מיליוני שקלים בכל שנה לבתי החולים בישראל, תמורת הזכות לספק תחליפי חלב בחינם ליולדות. על פניו, קל להבין את ההיגיון הכלכלי. תינוק שמתרגל לסוג מסוים של תחליף חלב, כנראה שימשיך לצרוך אותו במשך חודשים או שנים, ובשוק שמגלגל כ-500 מיליוני שקלים בכל שנה, הוצאה של 40 מיליון שקלים נראית כמו הוצאה לגיטימית. אבל בפועל, ההיגיון הכלכלי מצייר תמונה מעוותת של המציאות. מי שדוחף ומעודד את הכנסת תחליפי החלב המסחרים למחלקות הן לא היצרניות, כי הם דווקא בתי החולים עצמם. הנה דברים שאמר אחד מנציגי יצרניות תחליפי החלב בראיון עיתונאי. ציטוט. התשלום לבית החולים הפך בעצם לכלי לרכישת נתח שוק, אבל הבעיה היא שהמחיר עולה כל שנה והופך לעלות מאוד גבוהה, אפילו מטורפת עבורנו. אנחנו מעדיפים שבארץ תיושם השיטה הנהוגה במערב שאוסרת פרסום בשטח בית החולים ולהתמודד לבד על כיס הצרכן. תוקפים אותנו שבארץ מזון התינוקות יקר יותר מבחול, אבל שוכחים ששם, בחלק מהמקומות, אין תשלום שכזה לבית החולים. אם לא נצטרך לשלם, נוכל להוריד את המחיר, ואני בטוח שזו שיטה טובה יותר להגדיל נתח שוק. בתי החולים מעוניינים להמשיך במצב הקיים משיקולי תקציב. הכסף שמעניקות יצרניות תחליפי החלב מאפשר להם לשדרג את מחלקת הילדות ולהציע שירות טוב יותר ללקוחות. כך הסביר זאת בכיר באחד מבתי החולים.
בנו לנו חדר הנקה יוצא מן הכלל לרווחת האמהות והתינוקות. לא היינו מקבלים את התקציב הזה משום מקום אחר. יועצת הנקה, אני מתבייש לספר, יש רק אחת במשרה חלקית. בכסף שאנחנו מקבלים מהחברות, אנחנו מממנים ליצנים רפואיים. אני מצטט את מנהל בית החולים שלי. כל מכשיר מאקג ומעלה צריך להשיג בעזרת מימון של תרומות. אם בבת אחת ינתקו את המשאב הכספי המשמעותי הזה, תהיה כאן בעיה.
משרד הבריאות, יש לציין, פרסם בעבר הנחיות ברורות שאוסרות על שיווק תחליפי חלב בבתי חולים, אבל נדמה שאף בית חולים אינו אוכף אותם בפועל. כדי לנסות ולהתמודד עם המצב האבסורדי שנוצר, יזם חבר הכנסת דני דנון בשנת 2011 הצעת חוק לעידוד ההנקה. על פי הצעת החוק, אסור יהיה לחלק תחליפי חלב בחינם בבתי החולים, ונשים שירצו לתת לילדיהן תחליף חלב, יתבקשו לחתום על טופס שבו הן מצהירות שהן מודעות לסיכונים שהן לוקחות על עצמן. כפי שניתן לשער, התגובות להצעת החוק מעורבות. יש מי שמברכים עליו, כמו המגיבה הזו באחד האתרים ברשת. ציטוט. הגיע הזמן שמישהו יעצור את מכונות הכסף המשומנות האלה, שאותות על פניהן הרשת אמהית מלאכותית, בזמן שהן גורמות להרבה אמהות צעירות לבחור בתזונה מלאכותית, על פני משקה האלים שנמצא זמין ומוכן לשימוש בכל עת, בחינם אין כסף, ועושה נפלאות לתינוקן הרך. כל הכבוד. סוף ציטוט. אמהות אחרות מתנגדות, כשהטיעון המרכזי כאן הוא חופש הבחירה של האם. אחרי הכל, לתחליפי החלב יש גם יתרונות מעשיים ברורים. למשל, חופשת הלידה מוגבלת בזמן, ובמקרים רבים האישה מוצאת שהיא צריכה לחזור לעבודה כדי לעזור בפרנסה. במצב כזה, האב יכול לסייע בהאכלה ולאפשר גם להם לישון בלילה. מגיבה אחרת באינטרנט מצביעה על המדינה כמי שצריכה לעזור לנשים לקבל את ההחלטה הנכונה.
אנחנו לא צריכות תפסים שהזכירו לנו את החשיבות של חלב אם. אנחנו יודעות שבישראל 2012 סוף סוף יש לנו את הזכות לבחור. והחלטה להחתים אותנו על טופס ובצורה עקיפה לתפוס אותנו ברגע הכי מורכב מבחינה רגשית בחיים שלנו, זו החלטה פוגנית. מישהו גורם לנו לחשוב שאם לא נניק, אנחנו גורמות לילדים שלנו נזקים איומים. רוצים לעודד הנקה? אפשרו לאנשים מרחב החלטה בריא, תנו להם את מערך התמיכה במימון המדינה ולא ללכת ולהיים.
נכון לעכשיו, עושה רושם שהצעת החוק של חבר הכנסת דנון תקועה במרכאות, ולא מתקדמת לקראת אישורה הסופי בכנסת. למעשה, נושא השימוש בתחליפי החלב המסחרים בבתי החולים זכה לאישרור רשמי למחצה בעקבות מכרז שפרסם משרד הבריאות, ובמסגרתו שילמו יצרניות המזון סכומי כסף גדולים כדי להמשיך ולקיים את נוכחותן במחלקות. במסגרת המכרז יוצאו להורים שני תרכובות מזון בכל בית חולים במקום מותג אחד כבעבר. לסיכום, סיפורם של תחליפי החלב מגלם בתוכו דילמה שנגלית פעם אחר פעם בעולם המדע. תחליפי החלב באו לעולם כמענה לצורך אמיתי להציל את חייהם של תינוקות שהיו בסכנת תת תזונה. הראשונים שנטלו את היוזמה והציעו תחליפי חלב היו אנשי עסקים, אבל הממסד הרפואי הצליח לקחת עליו בחזרה את השליטה ולהגדיר באופן מדעי ומדויק מה צריך להכיל תחליף חלב תקני. כפי שקורה לא פעם, הטכנולוגיה החדשה יצרה גם דילמה חדשה. במקרה הזה היא מציבה את חופש הבחירה של האישה וזכותה לגדל את ילדיה כפי שתרצה מול החובה המוסרית שלנו כחברה לשים את טובתו של התינוק בראש מעיינינו. מתי הופך חופש הבחירה למוגזם ואיך מגדירים מהי בדיוק טובתו של התינוק? עושה רושם שלא נמצא תשובה מוחלטת לשאלות האלה בעתיד הנראה לעין. אז אולי בינתיים נמציא משהו אחר לגמרי, משהו שבאמת יעזור להורים. מכשיר שיעזור לנו להתגבר על אי-הוודאות המתמדת שבטיפול בתינוק. אני יודע מה אנחנו צריכים. אנחנו צריכים מתרגם, אפליקציה שממירה בכי למילים. למעשה, עשיתי משהו כזה. רגע, בוא נראה. רגע, כן.
אבא, אני רעבה. אבא, משעמם לי. אבא, תחליף לי חיתול.
רגע, זה מקולקל. רגע, אבא מהנדס, תני לי רגע לסדר משהו. אני אנתק פה את החוט הזה. או.
אמא, אני
רעבה.
אמא,
משעמם
לי.
אמא,
תחליף לי חיתול.
כן, זה הרבה יותר טוב.
עד כאן, מיד נחזור עם תוספות עדכניות לפרק, אבל ראשית, חסות.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור למשל אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת יאנסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
שלום לכם, כאן גיל חובה ואני מצטרף לרשת עושים היסטוריה עם פודקאסט משלי, שנקרא אוכל ישראל, על המסעדות הכי שוות ועל המתכונים הכי טעימים. חפשו אותי באפליקציות החביבות עליכם, ואז הנה.
כאמור, קיבלתי מספר תגובות והערות חשובות על הפרק. אז ראשית, דלת העיר לי שצריך לומר מיינקת ולא מיינקת. אכן, טעות שלי, זו מילה שפשוט לא שמעתי אותה בשפת הדיבור מעולם, ולכן הטעות. דוקטור שרון ברנסבורג צברי כתבה לי, ציטוט, חשוב שידעו שחלב אם אינו מזון, אלא גם מזון. המעשה עצמו של הנקה הוא אינטראקציה אנושית שמשנה חיוות מוחי ויוצרת שינוי התנהגותי. סוף ציטוט. אכן, לא התעמקתי בפרק באקט של ההנקה עצמה, וכפי שמציינת דוקטור צברי, כנראה שלעצם פעולת ההנקה יש משמעות התפתחותית שאני מניח שהמדענים עדיין לומדים להבין אותה לעומקה. מאזינה בשם תמר, כתבה לי, ציטוט, ראשית, ההנקה הייתה מאז ומעולם הדרך הכמעט יחידה להזנת תינוקות. אם האם לא הייתה מסוגלת להניק את תינוקה, חלקית או באופן מלא, הייתה בדרך כלל אישה אחרת מהמשפחה או השבט שהייתה לוקחת את התפקיד. יש עדויות לסבתות שהניקו את נכדיהן אחרי שהאם נפטרה. במשך מאות שנים לא היו מיינקות מקצועיות, אלא שותפות להנקה, או באנגלית cross-feeding, נשים שחלקו זו עם תינוקה של זו את חלבן לפי הצורך. המוסד של מיינקת בתשלום התפתח הרבה יותר מאוחר. שווה גם לציין את הבעייתיות של מוסד המיינקת בתשלום. מיינקות היו לעתים נוטשות את תינוקותיהן שלהם כדי להניק בתשלום. רבות מהן היו במעמד נמוך מזו של המשפחה הסוחרת, והעבודה במרכאות הייתה למעשה יחסי ניצול. לעתים המיינקות חיו במשפחות, אבל פעמים רבות התינוקות היו נשלחים למיינקות שגרו באזור מרוחק. שיעור התמותה של התינוקות האלה היה גבוה למדי, עד 50%. כיום יש צמיחה מחדש של מוסד שיתוף חלב האם, בין אם בין נשים שחולקות ביניהן את ההנקה, ובין אם בצורת תרומות חלב קהילתיות, ובנקי חלב שעומדים בסטנדרטים רפואיים גבוהים. שווה לציין גם אותם, הם מגישים שירות חיוני ביותר לתינוקות, אך יש מחסור בהם בארץ ובעולם. סוף ציטוט. ואחרון חביב. אורי הפנה את תשומת ליבי למאמר שכתב אורן הוברמן בכלכליסט עוד ב-2012, ובו סיפור מרתק על תגלית מדעית מפתיעה. המדענים יודעים מזה זמן רב, מספר אורן, שכ-20% מהסוכר שבחלב האם הוא כזה שהתינוק לא יכול לאכול אותו. זו הייתה תעלומה, למה שהאם תשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלייצר סוכר, ולא בכמויות זניחות כאמור, כחמישית מהחלב, שהתינוק שלה לא יכול לאכול. מבחינה הישרדותית אבולוציונית, אין בזה היגיון. התשובה הגיעה בדמותו של חיידק בשם ביפידובקטריום לונגום, שנדיר למצוא אותו במערכת העיכול של בני אדם בוגרים, אבל הוא נפוץ מאוד במהי הגס של תינוקות, ובמיוחד אצל תינוקות יונקים. מסתבר שחיידק הביפידו הוא החיידק היחיד שמסוגל לפרק את הסוכר הזה שמייצרת האם. הוא מסגשג במעי הגס של התינוק, דוחק את מקומם של חיידקים שעשויים להזיק לתינוק, ואפילו מפריש חומרים שמסייעים להתפתחות מוחו ומערכת העיכול של התינוק. במילים אחרות, זו דוגמה מרתקת לקו-אבולוציה. אנחנו וחיידק הביפידו כנראה למדנו לשתף פעולה, ושני הצדדים מרוויחים משיתוף הפעולה הזה. זו גם דוגמה שמראה לנו כמה אנחנו עדיין לא יודעים כנראה, על תפקידו וחשיבותו של חלב אם להתפתחות העובר. אז תודה רבה לכל המגיבים והמגיבות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.